רדיו סול סימו אייל, הרדיו של ישראל.
את עייפה כל כך, למה התינוק מתעורר כל הזמן? את רק רוצה להבין. לאה אברמוב, מדריכה לשינה רצופה, פרידה מחיתולים, ליווי לאחר לידה ועוד. לייעוץ והכוונה חינם, חפשי אותי בפייסבוק, בי מאמא. להיות אמא זה לתמיד.
התרגשות, התעלות, רגעי השראה. כולם מככבים בעלילות הספר החדש, העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. בשפה קולחת ומלאת הומור ואירוניה, לוקח אותנו המחבר רוני פילבסקי, לעולמם המרתק של הרצים למרחקים ארוכים. הדקו שרוכים, כי צפויה לכם חוויה נהדרת. העולם מריה, ספר למרחקים ארוכים. לפרטים חייגו 052-259-8175. רחל איסקאפה, קריינות פרסומות וסרטים, תרגום סימולטני, כנסים ומסיבות עיתונאים, עברית, פורטוגזית, אנגלית וספרדית. פרטים בטלפון 054-7217-091. רחל איסקאפה.
30 שניות על רדיו סול. רדיו סול היא תחנת הרדיו האינטרנטית הגדולה בארץ, המשדרת 24 שעות ביממה, מונה 36 שדרנים, מועברת בשם הוויזואלי. רדיו סול משדר במגוון סגנונות מוזיקה, מגוון גדול של תוכניות, אקטואליה, תרבות, הופעות לייב ואופן, מיסטיקה ודרך חיים, יהדות וסקירת אירועים הישר מהשטח. ניתן להאזין לרדיו סול באפליקציית רדיו סול ישראל או באתר האינטרנט radiosol.co.il. רדיו סול COIL, הרדיו של ישראל.
לתוכנית נקודת השוויון 365, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
בוקר טוב, שלום לכולם. הכל תקין, הכל תקין. אני נורית בן דורי שם טוב, עורכת דין, מגשרת, יושבת ראש המוסד לגישור של ויצו ישראל, פעילה חברתית, מומחית במודעות ותודעה ומלמדת גישור, מרצה לגישור ותקשורת מתקדמת. אני רוצה להזמין את כולכם ואת כולכן לצפות בתוכנית שלנו או להקשיב לתוכנית שלנו דרך האתר הרשמי שלנו www.radiosol.co.il ודרך עמוד הפייסבוק ואפליקציה. אני זוינה עבורכם גם בטלפון של התחנה שמספרו 03-677-3636 ובוואטסאפ שלנו לשליחת מסרונים שמספרו 053-807-1213. אז עיריית ראשון לציון פועלת הרבה שנים לקידום השוויון המגדרי. אני בעצמי התעורר אצלי החיידק המגדרי במסגרת פעולות שנעשו בעיריית ראשון לציון. להכשרה השתתפתי בקורס, קורס שהוא עבר מטעם עיריית ראשון לציון במסגרת פורום עירונים מוביל מגדר, שמטרתו בין היתר להכשיר רפרנטיות מגדריות ולקדם את השוויון המגדרי בעיר. אבל העיר עושה פעילות מדהימה בכל מה שקשור לשוויון מגדרי, והיום איתנו סגנית ראש העיר, עורך הדין ליאל אבן זוהר. שלום ליאל.
תוריים טובים, נורית.
מה שלום? תודה רבה. המיוחד עכשיו לשבוע, לחודש האישה שבראשון לציון, מחר, זה יום האישה הבינלאומי, ואנחנו כולנו מוצפים בפעילויות לכבוד יום האישה. אני פחות אוהבת את יום האישה באופן אישי, כי אני חושבת שכל השנה צריך להיות יום האישה, אבל מאוד 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 חשוב להעלות מודעות.
אני יכולה להתייחס רגע ולומר לך, שאני אומרת את זה כמעט כל שנה, כשאנחנו מציינים ימים מיוחדים בלוח השנה, זה כי אנחנו יודעים שיש בהם בעיה. בהחלט. אנחנו מציינים יום כדור הארץ, זה לא אומר שאנחנו לא חושבים על כדור הארץ שלנו כל יום. אנחנו גם מציינים ימים אחרים, כמו יום זכויות הילד, וגם כמו יום האישה. והסיבה שאנחנו עושים את זה, שאנחנו יודעים שעדיין יש בעיה, וביום שבו לא תהיה בעיה, לא נקרא ליום הזה במיוחד בשם, ובעיה אני מקווה תיפטר במהרה.
נכון.
אני כבר רוצה להגיד לך שאני מזכירה לכולנו, שפעם היה משהו שנקרא יום האם, ולאט לאט הוא עבר מוטציה, והיום הוא נקרא יום המשפחה. וטוב שכך, כי כבר אין בעיה עם יומיים, כולנו משפחה, גם הילדים מטופלים על ידי שני ההורים שלהם. נכון. לא בהכרח זה האמא, לפעמים זה האבא, לפעמים זה סוגים שונים של הורות, ולכן דברים נפטרים לפעמים מעצמם.
כן.
אז כולנו מייחלות ומייחלים לרגע שבו לא נקרא לזה יותר יום האישה, לא הבינלאומי ולא בכלל.
בהחלט, ואחד הדברים שאני תמיד פותחת את התוכנית, זה מה שאמר וורן באפט, שאני חושבת שזה הבסיס לטיפול, והבסיס לשינוי של התפיסות הלא שוויוניות בכל מה שקשור למגדר. והוא אמר, שאני הייתי צעיר, אותי ניתבו, אמרו לי, השמיים הם הגבול, אתה יכול לעשות כל מה שאתה רוצה, אבל האחיות שלי, שהן לא פחות חכמות ממני, אולי אפילו יותר חכמות ממני, להם אמרו, לכו, תגדלו ילדים, ניתבו אותם לתחום המשפחה. וככה האנושות, על ידי זה שהיא פשוט העבירה לבנים ולבנות, וזה קורה גם היום לי אל מסרים שונים, וזה גם לא מסרים פורמליים, זה, איך הוא אומר, קיבלנו את זה ממיליון דרכים שונות, עצם זה שאנחנו רואים את הדברים בבית או בחברה, זה כבר מעביר את המסר. אז עצם זה שהעברנו לבנים ולבנות ומעבירים לבנים ולבנות מסרים שונים, אנחנו מנתבים אותם לנתיבים שונים. וככה אנחנו ניצלנו רק חצי מפוטנציאל האנושות, ואם נעביר לבנים ולבנות מסרים זהים, כבר מגיל ינקות, אנחנו ממצא את מלוא הפוטנציאל של האנושות, והרי זה המטרה שלנו, זה לא רק לעשות טוב לנשים, זה לעשות טוב לגברים ולנשים.
יש כמה משפטים שאני מחבבת במישור הזה, אז אני אחלוק אותם איתך, את לא סיפרת, אבל חוץ זה שאני ממלאת מקום בסגנית ראש עיריית ראשון לציון, ומחזיקה את בין היתר, את ועדת מעמד האישה.
כי יש לי פה פסקה שלמה לתאר אותך, אבל אני מרשה לך לתאר את עצמך.
ניהלתי גם את עמותת כן לקידום נשים בישראל. כמה שנים, והיו לי שני משפטים שמאוד חיבבתי, והייתי אומרת אותם בהזדמנויות האלה, ואחד מהם זה שרל סנדברג, שאומרת שהעולם יהיה מקום שוויוני, כשגברים ינהלו מחצית ממשקי הבית, ונשים ינהלו מחצית ממדינות העולם, ואני מקווה ומייחלת שנגיע לזה. זה כמובן עניין חברתי, ועניין של אבולוציה שתקרה מעצמה, אני חושבת, במתישהו בעשורים הקרובים. והמטרה שלנו, גם כנשים, וגם כגברים בעיניי, היא להכיש את התהליך הזה של האבולוציה. והמשפט השני הוא משפט יפה, שמי שהיה מזכ"ל לאום לשעבר, בוטרוס ראלי, שאמר שהמין האנושי הוא ציפור שיש לה שתי כנפיים, וכדי שהוא יעוף, צריך ששתיהן תהיינה במידה שווה ניתנות לתעופה, והוא כמובן יתייחס לגברים ולנשים כאחד. אז אני חושבת שגם גברים וגם נשים מסכימים שנדרש שוויון בכל תחומי החיים, וההשגה של העניין הזה, מתחילה באמת, כמו שאת אמרת, נורית, מגיל הגן, מאותה המשגה חברתית, מהדברים שאנחנו מנחילים אותם לילדים ולילדות שלנו, לציפייה שלנו, לאיך אנחנו מדברים עם ילדים וילדות אחרת. עכשיו, אני רגע רוצה לקהל המאזינים שלך, להזכיר את הבייסיקס, בסדר? את הדברים הכי הכי בסיסיים שיש.
בבקשה.
כשאתם רואים ילד וילדה קטנים, מה אתם אומרים לילד, מה אתם אומרים לילדה? אז אנחנו אומרים, לפעמים, בעוונותינו, נכון? לילדות, נכון. כמה שאת יפה. ולילד כמה שאתה חזק, והנה, התמנו את המחשבה המגדרית, מה שהם בני שלוש. אבל אם נגיד לילדה, כמה את חזקה, כמה את מסוגלת, ולילד כמה אתה יפה, בבת אחת ניתנו את העניין הזה, הם יודעים שמותר להם להיות גם וגם. אז אני אומר, צריך להתחיל בשפה המגדרית הזאת מגיל הגן.
אני חושב לא שצריך להתחיל אותה מגיל אפס.
ראשון, וכמובן עד למשקי הבית ויתר המקומות.
אני לגמרי מסכימה איתך, ובאמת אני חושבת שצריך להתחיל אותה קודם, כי המחקרים מראים שבאמת בשלוש שנים הראשונות נבנית המודעות של התינוק. הוא כבר אחרי שנתיים או שנה אם אני לא טועה, הוא כבר יודע להבדיל מה זה אישה ומה זה איש. ובאמת בשלוש שנים האלה מתייצב המוח, ועל הבסיס שהוא מתייצב, מה שרואה התינוק במיליון דרכים שונות, כמו שאומר וורן באפט, על הבסיס הזה נצברת ונבנית כל המודעות שלו לכל החיים, וזה קורה בלי שאנחנו בכלל יודעים שזה קורה, זה פשוט קורה, ואחר כך לשנות את זה לוקח כל כך הרבה כסף, כל כך הרבה משאבים, כל כך הרבה עוצמות אינדיבידואליות, שאני חושבת שממש חשוב שאנחנו נתחיל את זה מגיל הגן, אפילו מגיל אפס, אבל נדבר על זה. את לקחת, אני מתחילה למנות את התארים שלך, אוקיי? תואר שני במשפטים בהצטיינות, תואר שני במדעי המדינה, מהתוכנית למנהיגות ציבורית ופוליטית של אוניברסיטת תל אביב. שותפה לשעבר במשרד עורכי דין עצמאי, ייצגת את ישראל באום, היית מנכלית של עמותת כוח נשים, כמו שאמרת. את מרצה מבוקשת, ואת באותו זמן גם נשואה ומגדלת 4 ילדים. והיום אני כן ארצה שנשמע גם על הקטע המגדרי וגם על הקטע האישי. ובאמת, את ממלאת מקום ראש העיר, את קיבלת המון קולות, כמות מאוד נכבדה של קולות, ויכולת באמת לבחור איזה תיק שרצית, וחוץ מראש העיר. ואני רוצה לדעת למה הנושא הזה של שוויון מגדרי כל כך מדבר אלייך, כל כך חשוב לך.
טוב, קודם כל בחרתי את תיק החינוך, ואני עוסקת גם בתכנון ובנייה.
תכף נגיע גם לחינוך. תכנון ובנייה לא מעניין אותי, אני מעניין אותי חינוך ושוויון מגדרי.
זה חלק מהשוויון המגדרי. זה לגמרי. כשאני עובדת מקום יו"ר הוועדה לתכנון ובנייה, אני לא נוטה או מקווה שאני מכניסה את השפה הזאת לכל מקום, זה קול אחר שנשמע שם. אני מחזיקה את ועדת מעמד האישה כמעט ברצף מאז שנת 2008, כי הנושא הזה יקר לליבי וחשוב לי, ואני מודה ומתוודה שבכלל התחלתי את כל התהליך המגדרי שלי כשנכנסתי למועצת העיר של ראשון לציון. אז אני אספר לך ולשומעות או לשומעים את מה שאת אולי לא יודעת. אני פמיניסטית, מה שאני מכירה את עצמי אני פמיניסטית. פמיניסטית במובן הזה שאני מאמינה בשוויון בין נשים לגברים, בזה שלנשים יש זכות להחליט על אורח חייהם, בזה שהן יכולות להחליט אם נמצאות בבית או נמצאות בחוץ, אבל אף פעם לא חשבתי שיש בעיה. כי הייתי בצבא, והייתי במישור האזרחי, כמו שאת אמרת, בעלים ושותפה עם הרבה מאוד גברים מסביבי, ולא הרגשתי מקופחת. עד שהגעתי למועצת העיר של ראשון לציון, לפני 13 או 14 שנה.
מעניין מה קורה בראשון לציון.
וגיליתי שאני, יחד עם עוד 2, זאת אומרת 3 נשים, מתוך 27 חברי מועצה, בקושי, כמעט, קצת יותר מ10%, אמרתי, רגע, זה לא הגיוני. ראשון לציון, ערס הבחירה הנשית בישראל, פה בחרו נשים לראשונה, פה הייתה נחמה פוחצ'בסקי, שהייתה בעצם ראשת המועצה הראשונה, פה הייתה חנה לוין, ראש העיר הראשונה, איך אנחנו 3 מתוך 27? זה לא יכול להיות. אז הצטרפתי לוועד המוניציפלי של עמותת כן, לקידום נשים בישראל, וכל היתר זה היסטוריה. אז למה לקחתי על עצמי את הוועדה של מעמד האישה בראשון, ובכלל ועד היום? כי אני חושבת שאיפה שיש בעיה, צריך להתערב. אם לא הייתה בעיה, לא הייתי שם, הייתי במקומות אחרים. כל עוד הבעיה קיימת, אז מישהו צריך לטפל בה. אי אפשר להעביר אותה לסדר היום. אתם יודעים, הדרקון הוא נשאר בחדר, כן. הוא לא נעלם. אז עכשיו אני שמחה להגיד שכבר יש לנו 10 נשים מתוך 29 חברי מועצה. עלינו להיות שליש במקום 10%. ואני מקווה שבקדנציה הבאה, ואולי בזאת שאחריה, כבר נהיה 50% נשים במועצת העיר, והבעיה תיפטר, ואפשר בשמחה רבה להעביר את התיק, אם בכלל ידרשו בו, למישהו אחר.
גם אני מאוד מקווה. אחד הדברים שמכניסים לעיר זה הנושא של רפרנטיות מגדריות. הרבה פעולות נעשות בעיר, אבל העניין הזה של רפרנטיות מגדריות, זה אחד הדברים שנעשו. זה בדיוק כמו שאת אומרת, עד שלא, אני מגיעה מאותו מקום, גם אני כעורך הדין במשפחה של בנים, אף פעם לא חשבתי שיש איזושהי בעיה. תמיד אמרו לי, תעשי מה שאת רוצה, תבחרי מה שאת רוצה. ופתאום ראיתי דווקא במרכז נשים בעיר דברים אחרים שלא ראיתי אותם קודם, בדיוק כמו שאת מתארת. וכשאנחנו נמצאים בתוך הסיטואציה, אנחנו לא רואים את הבעיות. אנחנו לא רואים את ההסללה המגדרית. אנחנו לא רואים איפה קיים העיוות, כי אנחנו חיים בסוג של אג'נדה הטבעית, מה שלימדו אותנו, וככה המוח שלנו בנוי, הוא לא יודע לזהות את הבעיות. האם את חושבת שרפרנטיות מגדריות יכולות באמת לעשות שינוי בוועדות, באגפים השונים בעירייה?
איפה ראינו את זה? את העניין הזה של הקולות השונים, או של המנטליות השונה? דווקא בתכנון ובנייה, בוא רגע נדבר על זה, בסדר?
בסדר.
מתוכנן פארק בראשון לציון, או בכל עיר אחרת. ומתכננים אותו הרבה פעמים בעיקר גברים. וגם מי שמצביע עליו, הרבה פעמים זה בעיקר גברים, כי רוב חברי המועצות וועדות התכנון ובנייה הם בעיקר גברים. גברים. ואז מחליטים על פארק, אבל הפארק הזה יש סיכוי טוב שלא את ולא אני ניכנס. למה? כי אף אחד לא תכנן את התאורה, או את הרחובות, באופן כזה שיהיה נעים לנו ללכת שם גם בלילה. אולי אפילו גם ביום נחשוש קצת. עכשיו אנחנו נשים חזקות ועצמאיות והכל בסדר, ועדיין סיכוי טוב שנשים ונערות בגילאים הרלוונטיים לא ילכו מקומות כאלה לבד. אז כשהכל הנשים מופיע, הוא אומר, רגע חבר'ה, לא יהיה לי נעים ללכת שם. לא יהיה לי נוח. זו סיטואציה לא טובה עבורי. או כשיגיע קול שאומר, בוא נסתכל על משפחות. זה לא חייב דרך אגב להיות קול נשי, זה יכול להיות גם קול גברי, אבל זה לא משנה. בוא נסתכל על משפחות. בוא נסתכל על ילדים קטנים. בוא נסתכל על הגובה שילדים קטנים מסתכלים עליו. אם הקולות האלה יופיעו בתוך המרחב העירוני, סביר להניח שדברים יראו אחרת. ולכן אמרנו, יש תקציב שמוטה מגדר, במובן זה שצריך להסתכל על המגדר כשבונים אותו. ויש גם רפרנטים מגדרים, או רפרנטיות מגדריות, שכל עוד אין שוויון בתוך המרחב הכללי של הערים, הם ישמיעו איזשהו קול אחר, שונה, באותן ועדות רלוונטיות. ויש לנו מקומות שלא צריך את זה, אולי אפילו הפוך, אולי אפילו צריך לשמוע את הקול הגברי יותר, כי יש מקומות שבהם יש רוב נשים מובהק, אני חושבת שבחינוך וברווחה יש רוב נשים מובהק, ואני אשמח לשמוע שם יותר קולות גבריים. אבל במקומות אחרים, כמו תכנון ובנייה, לפעמים גם כספים, לפעמים גם מרחבים שונים אחרים, שומעים בעיקר קולות של גברים, ושם הייתי רוצה לשמוע איזון עם קולות נשים שמביאים איזה צרכים אחרים. גם חברתיים וגם אישיים.
דיברתי לפני שבועיים, אני חושבת, ראיינתי דוקטור זאב לרר, והוא אומר שצריך לתת תוקף לאמירה של רפרנטית מגדרית. הוא אומר שזה כמו יועץ משפטי. מקשיבים ליועץ משפטי, מה שהוא אומר עושים. כמו רואה חשבון, מקשיבים לרואה חשבון, מה שהוא אומר עושים, כי זה חלק מהחוק. ורפרנטית מגדרית, אם לא יהיה לה תיקוף משפטי ומחייב, אז ההמלצות שלה לא ימומשו. וצריך לכן לחוקק את הדבר הזה בחוק. מה את אומרת על זה?
שזה לא בסמכותנו.
זה ברור.
זה בסמכות כנסת ישראל. ולפעמים יש דברים שמגיעים top down, מלמעלה למטה, ולפעמים יש דברים שמגיעים bottom up, מלמטה למעלה, ואני בעד גם וגם. יש דברים שמשפטית ייקחו לי הרבה זמן לחוקק אותם, ולא צריך לחכות למחוקק שיחליט בשבילנו, אם אנחנו נעשות את זה בעצמנו, ויש דברים שכנראה לא נצליח לעשות אותם, אם המחוקק לא ייתן לנו את האפשרות לעשות זאת. אני חושבת שבמקרה הספציפי הזה, אנחנו יכולים לעשות בעיר דברים, גם בלי שיגידו לנו מלמעלה, ולשפר אצלנו. אז זאת הכוונה, וזה באמת פעם ראשונה שזה קורה בארץ, אני מקווה שנודיע על זה בצורה חגיגית במועצת העיר הקרובה, בין יתר הדברים הראשונים שראשון ציון רוצה לעשות, וטוב שכך.
זה בדיוק העניין, לרצות לעשות את השינוי, ואם רוצים לעשות את השינוי, אז זה לא רק לציין את יום האישה ולחלק פרחים לנשים ביום האישה, זה באמת להקשיב לרפרנטיות ולעשות את השינוי בלי שאף אחד אומר לעשות את השינוי, וזה אני חושבת הגדולה של עיריית ראשון לציון היום. ולכבוד יום האישה, אני רוצה שאנחנו נצא לשיר של, שיר חדש של קרן פלס, נטע ברזילי, נסרין, עדן דרסו, דורון ודורון תלמון, אני מקווה שאמרתי עדן דרסו, נכון? דרסו? עדן דרסו, לקידום נשים יוצרות. קרן פלס, בום!
כשחטפתי את הבום, כשרציתי כמו כולם, הרגשתי כלום. עכשיו הכל מההתחלה, ליפול ולא קום. ליפול ולא קום. שום דבר לא קרה, כי תוארתי מאוחר. עולם עקום, הלב ישר. הרים ידיים. גם כשחלמתי לעוף וטיפסתי על ההר, כל פעם מישהו סגר. השמיים חדים ככה לא חיים אם אין השם רק זמן ישרף עד שחטפתי את הבום כשרציתי כמו כולם הרגשתי כלום עכשיו הכל מההתחלה ליפול בלה קום ליפול בלה שצף שנים
עכשיו הכל מההתחלה, ליפול ולה, ליפול ולה. עד שחטפתי את הבור, שרציתי כמו כולם, הרגשתי כלום. עכשיו הכל מההתחלה, ליפול ולה, ליפול ולה. עדתי בדלת, בום בום ומתעוררת, התרגלתי לריקוד הזה, כל פעם מחדש אני נופלת ומתרוממת, ויש לי אחות שיש לה אחות אחרת, ועוד אחת כולנו באותו הסרט, האמת אני לא מפחדת,
כי כבר חטפתי את
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו ליאל, אני רוצה לחזור לתיק החינוך, לתחום החינוך. את מחזיקה תיק החינוך. אני כל הזמן אומרת את יודעת, יש את המחקרים האלה שמדברים שהתינוקות עד גיל 3 מתייצבת אצלהם התודעה. אני מומחית למודעות ותודעה. הרבה שנים לקח לי הרבה שנים להגיד שאני מומחית, אבל אני באמת מומחית. ואני מבינה איך התודעה ואיך המודעות נוצרת. ובאמת, בשלוש שנים הראשונות התודעות, המודעות הזאת נוצרת כמו בצל. כאילו, מה שאנחנו מפנימים בשכבה הראשונה, בצורה שאנחנו מפנימים, או תתארי לעצמך גזע של עץ, אנחנו יכולים לראות את איך הוא התנהל מגיל אפס, אותו גזע, אותו עץ, אם היה לו מים, אם לא היה לו מים, רואים את זה. וככה המודעות שלנו נבנית בשלוש שנים הראשונות. ואני מרגישה שהפעילות שאנחנו עושים, הנה עכשיו יום האישה, פעילות שאנחנו עושים, הרצאות, מתן השראה, עצמת נשים כל השנה, דברים שעושים בעיריית ראשון זה פלא, זה באמת פלא, ואני ראיתי בעיניים שלי שזה עושה פלאים, אבל זה לא משנה, אני חושבת שזה כמו שאמרתי, זה כמו סירה שיש בחור. אנחנו בעצם כל זמן מטפלים במים שנכנסים לסירה, ובשלוש שנים הראשונות זה הזמן למנוע מהמים להיכנס לסירה, זה הזמן לסתום את החור, ליצור ילדים, תינוקות, פעוטות שגדלים עם חינוך שוויוני למגדר, רואים שוויון בנטל, מטפלת גננת ומטפל גנן, יכולים לבכות, בנים יכולים לבכות, בנות יכולות לבנות. זה הכל בהתחלה, זה הכל בשלוש שנים הראשונות, ואני חושבת שבנוסף לעשייה שאנחנו פועלים באופן אינטנסיבי כדי להעצים נשים ולשנות את המודעות שכבר נצרבה להם בילדות, אנחנו מוכרחות לטפל בשלוש שנים הראשונות האלה. ויש מחקרים כאלה. איך אפשר לעשות את זה בעיריית ראשון כמודל, כמשהו התחלתי שישנה את התפיסה, יסגור את החור בסירה?
אז קודם כל צריך להגיד שכמו שאת אומרת, זה סירה, ואף פעם אנחנו לא לבד בסירה, וזו הזדמנות להגיד שכשיש ראש עיר שמאמין בשוויון, במקרה שלנו זה רז פינצ'י.
יש.
וכשיש יועצת ראש העיר למעמד האישה, שעושה כל הזמן פעילויות, במקרה שלנו זו גבר דנה אייזנר, עורך הדין מקצוע, שעושה עבודה נהדרת.
נכון.
וכל כך הרבה נשים נהדרות בתוך רשת נשים, מלאה עשייה ופעילות, אז מקבלים כבר התחלה יותר טובה. אז עכשיו בואו נדבר רגע על החינוך. אז קודם כל, הסירה שלנו, הסירה של ראשון לציון, מאמינה בשוויון מגדרי. נתחיל בזה, אני חושב שמי ראש העיר ועד אחרון העובדים, אף אחד לא יגיד לך שהוא לא מאמין בשוויון מגדרי. בפועל, כולנו שבויים בקונספטים של הדברים שאנחנו חונכנו עליהם. נכון. אם אנחנו חונכנו שנשים קצת יותר רכות וקצת יותר מכילות וקצת יותר פועלות לטובת ילדים, וגברים קצת אמורים להיות יותר קשוחים ועושות דברים אחרת. לפעמים אנחנו שבועים בקונספטים שלנו, וכדי למנוע את זה,
וזה טבעי.
אנחנו צריכים להתחיל לא רק בילדים עצמם, אלא בצוותים ובהורים.
לגמרי.
כי אם הורה יגיד לילד שלו, כשהוא רואה בגן את הבובה הוורודה, אל תשחק עם זה, זה של הבנות. או אם אמא תגיד לבת שלה, כשהיא רואה את הלבנים והלגו והדינוזאורים והחרבות, זה מהפינה של הבנים. מיד עשינו להם הסללה מגדרית, נכון?
לגמרי.
גם אם הפינות יהיו שם ופתוחות לכולם. ולכן, הפועל היוצא שמה שאני אומרת עכשיו, שאי אפשר לעשות את הדברים רק עם הילדים. צריך לעשות את העבודה עם הצוותים המחנכים, צריך לעשות את העבודה עם ההורים, צריך להסכים שאנשים יבינו שכשהם מונעים מהילדים שלהם לעסוק במשהו, לא משנה כרגע אם זה עולם החרב או עולם הבובות, הם מנעו מהם מרחב שלם של אפשרויות עתידיות, מעיצוב וריקוד ומוזיקה אצל בנים, ועד לוחמה, או עשייה, לא יודעת מה, אדריכלית או הנדסית אצל בנות, ואנחנו לא רוצים לגרום לזה. לכן הדרך שלנו לפתוח את העולם, גם לבנים וגם לבנות, היא לא להגביל אותם בגיל הרך. תעשו מה שאתם רוצים. אל תסלילו את הילדים מגיל צעיר. תנו לילדים לחוות את מלוא הקשת, את כל העולם. עושים את זה דרך אגב בצורה מאוד מאוד ברורה ואפילו מכוונת בבתי הספר שלנו, שבהם אנחנו אפילו מציגים לילדים דמויות הזדהות שהן דמויות שונות מהסטנדרט. אוקיי? היום זמרים בנים זה כבר ברור מאליו, נכון? פעם זה לא היה. גם רקדנים בנים הופך להיות ברור מאליו. וגם מדעניות בנות ומהנדסות בנות וטכנולוגיות בנות ואדריכליות בנות אמור להיות ברור מאליו. אגב, גם פוליטיקאיות בנות, נכון? הנה אנחנו מדברות אחת עם השנייה. כמובן, גם עורכות דין ורופאות וכו'. כל הדברים האלה שלא היו מובנים אליהם, נועדו להסללה או לאי-הסללה מהגיל הרך. ועכשיו משהו אל המחוקק שלנו. די לספרים שבהם כתוב האחות והרופא. נכון?
די לספרים
שבהם כתוב מנהל והמורה. צריכה להיות המנהלת והמורה, והגנן והסייע, והרופא והאח. ואנחנו רודים שזה קיים גם במציאות, זה לא שאנחנו מציעים משהו שלא קיים.
לגמרי.
אז ברגע שהדברים האלה יהיו חברתית ברורים, גם בשפה וגם בהזדהות, הם יהיו הרבה יותר ברורים גם לילדים שלנו. עכשיו, נורית יקרה, זה תהליך.
ברור שזה תהליך, לאן?
כשאני גדלתי, בטח גם כשאת גדלת, היו לנו צמידים כאלה.
אבל אני, אין לי סבלנות, ליאל, אין לי סבלנות.
רגע, היו לנו צמידים כאלה שהיה כתוב עליהם הטובים לטייס, הטובות לטייסים.
והטובות לטייסים, כן.
והבן הגדול שלי, שהוא בחיל האוויר, הביא לי לפני כמה שנים צמיד כזה שכתוב, הטובות לטייס, הטובים לטייסות. אז הנה, אנחנו משתפרים, אנחנו גדלים, אנחנו עושים שינוי גם בתפיסת העולם. אבל בשביל זה צריך שגם ההורים מהבטן יסתכלו על הבטן ויגידו, אתה יפה ואת חזקה, אוקיי?
אתה יפה וחזק, הכל בסדר.
חזק, יפה וחזקה, וזה מותר להיות גם וגם.
אבל זה בדיוק העניין של המודעות. אני בטוחה שאת ראית את הסרטון הזה של ה-BBC, שלקחו תינוקים, בנים, והלבישו אותם בוורוד, ותינוקות, בנות, והלבישו אותם בכחול, ונתנו למטפלות מאוד מוכשרות ומנוסות ולטפל בהם, והם פשוט נתנו ללבושים בכחול משחקים של בנים, וללבושות בוורוד, ללבושים בוורוד משחקים של בנות, וללבושות בכחול משחקים של בנים. וזה היה, כיוון שככה נולדנו וככה גדלנו וזה החינוך שלנו, הם פשוט לא היו מודעות לזה, והם הופתעו בעצמן מאיך שהן פועלות בצורה מוסללת ולא נכונה, וזה משנה את המודעות שלהן, ואני בטוחה שזה משנה את המודעות של כל מי שצפה בסרטון הזה. אבל זה בדיוק ככה המוח שלנו עובד, זה השלוש שנים הראשונות שנצרב לנו, שאנחנו רואים בחור ובחורה נכנסים לחדר ואנחנו מצפים למנכ״ל, אנחנו בטוחים שהוא המנכ״ל והיא העוזרת שלו. כי זה הטבעי שלנו, זה מה שצרוב לנו במוח ולוקח זמן לשנות את זה, ולכן אני אומרת, בהתחלה, בגיל אפס, בוא בואי ניקח את התינוקות, כן, צריך לחנך את ההורים, אבל בואי ניתן חינוך לתינוקים ולתינוקות, עם סייעת, שהם יהיו מודעים למגדר, אז צריך לשנות פה את הכל, צריך לשנות פה גם את החינוך וגם את התפיסה וגם את ההנחיות להורים. זה ברור, וזה ייקח המון המון זמן, אבל צריך לעשות את זה, כי הדברים משתנים נורא לאט, מאוד מאוד לאט.
טוב, זה התפקיד שלנו, לקדם את האבולוציה יותר מהר.
בדיוק, לכן אנחנו פה. טוב. אז בואי נעבור לפוליטיקה. את היום סגנית ראש העיר בשיתוף פעולה עם רז. אחד הדברים שאני הרגשתי כשהתחלף השלטון בעיר, התחלף ראש העיר, הרגשתי שיש איזשהו תהליך של חיבור. חיבור בעיר, בין כל הגורמים בעיר, חיבור עם שירות לתושב, חיבור בין כל הארגונים, ארגוני אנשים בעיר, חיבור בין כל המתנדבים בעיר. זה משהו שלא היה קודם, וזה משהו שצמח כשאתם קיבלתם את העיר, את ורז.
זה חלק שמו שככה את מרגישה.
אני ככה הרגשתי. ממה זה נבע הדבר הזה?
אני קודם כל צריכה לתת הקרדיט למי שמוביל את המערכת. רז הוא איש מאוד שיתופי, שרואה בסביבות רצון קולקטיבית ובשתושת שירות ערך, ואני חושבת שזה משהו מאוד חשוב.
זה מאוד מאוד חשוב.
ושונה מהשלטון הקודם, וזה משהו שאני איחלתי לו, כמי שהייתה חברת מועצת עיר 10 שנים קודם לכן.
כן.
ואני עצמי בוודאי מביאה איתי את התחושה שהתושב הוא הלקוח, התושב או התושבת, כן? הלקוח או הלקוחה. ושצריך להקשיב, ושצריך לעשות שולחנות עגולים, ושצריך לעשות שיתוף, וככל שמרבים בכך, הרי זה משובח. כי אני חושבת שכל אחד ואחת מאיתנו, וזה אולי באמת תפיסה שמגיעה יותר מהאסכולה שהיינו קוראים לה בעבר נשית, אבל אני חושבת שזה היום תפיסת העולם של המאה ה-21.
כן.
שכשאנחנו מייצרים שיח ודיאלוג עם כמה שיותר שותפים, אנחנו בסופו של דבר מרוויחים הרבה יותר, הסינרגיה, של הרבה שותפים טובה יותר מהמוביל היחיד. ואם תפיסת העולם של פעם הייתה הגנרל, כן? אם אני רגע אדבר על הפעם, על הפעם מול עכשיו, פעם דיברו על שלטון הגנרלי, מה היה שלטון הגנרלי בפוליטי? היה תפיסת עולם שאומרת, יש מפקד, הוא קובע מה לעשות, הוא מחליט, הוא מנווט, הוא קובע, נכון? אסכולת רבין. מצד שני...
אני הנווט.
כן, מצד ש... ואנחנו אהבנו אותו, זה לא שלא אהבנו אותו, את הגנרלים שלהם.
כן,
לא משנה כרגע אם זה היה רבין או אריק שרון או אחרים. אהבנו את הגנרלים. אבל בסופו של דבר, השלטון משתנה. היום התפיסת עולם אומרת, יש רשת חברתית, יש וואטסאפ, יש קבוצות, יש הרבה מאוד אנשים שיש להם מה לומר, והם נשמעים בצורה מאוד מאוד ברורה.
חוכמת ההמונים.
ואין אפשרות היום לנווט לבד. כשאתה היום מנווט לבד...
זה לא נכון גם לנווט לבד.
זה גם לא נכון לבד לבד. המין האנושי מפיק יותר תועלת, וגם אני חושבת שהחברה, וגם אני חושבת שהפוליטיקה, כאשר מדברים על קבוצות ועל על התייחסות לחוכמת הכלל. ומתוך המרחב הזה, אני קודם כל נורא נורא שמחה שזה מה שאת מרגישה בתור תושבת העיר.
לגמרי.
אבל יותר מזה אני אגיד לך, בתור תושבת מדינת ישראל, אני מצפה ומייחלת שכולנו נפיק תועלת מאיזשהו סוג של לימוד הדדי, מהקשבה הדדית, משמיעה של קבוצות עניין שונות, מיצירה של תהליכים הדרגתיים ששומעים את מרב האנשים הרלוונטיים סביב השולחן. גם נעשה פחות טעויות, גם נצליח יותר, בסופו של דבר לתת מענה לכולם. אחד מהדברים שאנחנו התחלנו להנהיג, פרט לנושא של נשים וגברים, ואומנם אנחנו עסקינן כרגע במגדר, ואני אספר לך בתחום
החינוך. מגדר זה גם גברים וגם נשים.
כן, אני רציתי לספר לכם שאנחנו גם התחלנו להקשיב לנוער שלנו. ולא התחלנו היום, התחלנו תהליך ארוך טווח, התחלתי את זה ב-2009, בתהליך שקראנו לו עיר ידידותית לילדים ונוער, שהתחיל אותו בזמנו ביוניסף, תהליך שאני שמעתי עליו, שקורה ברמה הבינלאומית, וחשבתי שזה נכון להביא אותו לישראל, ולהביא אותו לראשון לציון, ומה בעצם אמרנו? אמרנו, גם לילדים שלנו, גם לנוער שלנו, יש דעות. נכון, לא הם מנהלים את העניינים בבתי הספר או בעיר, אבל לשמוע אותם זה בטוח יעזור. והמון דברים התחילו לקרות כתוצאה מזה שהקשבנו גם ללקוחות הצעירים שלנו, גם לאנשים הצעירים שחיים בעיר שלנו.
כי הם מביאים לנו את העתיד.
העניין של השותפות, אני חושבת, הוא, הנה עכשיו אני בווין-ווין, הנה אני אומרת לפוליטיקאים ששומעים אותנו עכשיו, זה טוב לכם, זה מצוין לכם להקשיב לכמה שיותר אנשים וכמה שיותר תושבים, ולהיות קשובים לא רק לעצמכם אלא גם לשטח, ולהביא קולות מגוונים סביב השולחן של נשים וגברים ונוער וקשישים וכו'. כי בסופו של דבר, מעבר שזה קהל המצביעים שלכם, צריך למען יותר טוב לעיר. ואנחנו בעיר מקווים שזה גם יחלחל למדינת ישראל.
זה בדיוק מיצוי הפוטנציאל, ואני שמחה שאנחנו בעיר ושראשון לציון מהווה דוגמה לערים אחרות. באמת, חלוצה. ויש הרבה מה ללמוד מהפעילות בעיר, ובאמת כל הכבוד לרז, לראש העיר רז קינסליך, ובאמת כל הכבוד לעורך הדין דנה אייזנר לוי, יועצת ראש העיר. עצם העובדה שבראשון לציון הרבה שנים יש יועצת ראש העיר לשוויון מגדרי, משרה מלאה בשכר, ויש רוב הערים בארץ, זה סוג של עבודה שנייה, ולפעמים זה גם ללא שכר, רוב הפעמים זה ללא שכר, זה רק מעיד על החשיבות של הנושא בעיריית ראשון לציון. אז באמת, אני חייבת להוריד את הכובע על התחום הזה, ולהודות, כי גם עיריית ראשון לציון היא זאת ששינתה לי את התפיסה, כשלימור גור, שהייתה אז חברת המועצה, בתקופתו של דוב צור, הזמינה אותי לסדנה של ספורט ומגדר, היא התעמלה איתי בפילאטיס, והיא הייתה חברה שלי, ואמרתי לה, מה לי ולספורט ולמגדר? כי אני תמיד הייתי בן, לא הייתי בת, לא חשבתי על הדברים האלה. אבל עצם זה שהזמינה אותי לשם, וישבתי שם בסדנה, ונפתחו לי, שמו לי את המשקפיים המגדריות, וזה שינה לי את התפיסה בכלל, לכל החיים, התפיסה שלי עם עצמי ועם התפיסה בכלל. ואני חושבת שהמשקפיים המגדריות האלה, זה משהו שכל אחד חייב להרכיב. ובראשון לציון, מאפשרים את זה לאנשים, ואני ממש, ממש, ממש גאה.
אז אני אגיד לכם משהו בעניין הזה, נוריתי, שבסוף, כשאנחנו שמים משקפיים אחרים של מישהו אחר, אנחנו רואים יותר טוב. כי אם אנחנו שמים כל זה רק את שלנו, אז ראינו רק את הצד שלנו, זה הזווית שלנו. כל החוכמה, אני חושבת, גם בעיר, גם בהנהלה, גם במרחב של דירקטוריונים, גם בממשלה, ושמים גם את המשקפיים של האחר, ולהצליח להגיע לתוך נקרא לזה, תוך שיתוף הפעולה שמאפשר יותר טוב עבור הכלל.
נכון.
אנחנו רק מסכימות בדיון הזה.
תקשיבי, אנחנו מסכימות על המון דברים, ואני יכולה לפתח את זה עוד למיליון דברים, ואני כל פעם עוצרת את עצמי, כי אני רוצה לשאול אותך עוד מלא שאלות שאני כמובן לא אספיק, אבל לא משנה. את הרבה שנים היית בעיר. אנחנו הכרנו לפני 10 שנים, כשאני הייתי מטעם עמותת מגוון וניסינו להקים בית ספר אחר, ואת החזקת את תיק החינוך בתקופה הראשונה, אני חושבת, של דוב צור. ותיק החינוך היה מאוד מאוד חשוב, אבל הרבה זמן את ישבת גם באופוזיציה. ואני רוצה לשאול אותך, האם הרגשת שאת משפיעה גם באופוזיציה? לא רק מהקואליציה.
אפשר להשפיע מכל מקום. אפשר להשפיע מקואליציה, מאופוזיציה, מבחוץ, מבפנים. השפעה היא פונקציה של כמה אתה מוכן להקריב מתוך חיים שלך, מתוך פעילויות אחרות שלך, כדי לקדם הרעיונות שאתה מאמין בהם, או מאמינה בהם. ואני חושבת שהשפעתי גם מאופוזיציה. הייתי מעדיפה להשפיע מהקואליציה, משום שאני חושבת שהשפעה מהקואליציה יותר ביצועית. אבל לפעמים צריך גם איזה קול אחר, כמו שאנחנו כרגע אמרנו.
השפעה ברמה.
ולא תמיד הקול האחר הזה, לא תמיד הקול האחר הזה מגיע מתוך הסטטוס קוו. לפעמים מגיע מחוץ לסטטוס קוו. אז לפעמים כשיש אופוזיציה קצת יותר לוחמנית, ושעומדת על שלה ודואגת לרעיונות שלה, ולהיבטים אחרים ציבוריים, כמובן, לא לדברים פרטיים, אז אני חושבת שהקול הזה נשמע, ונותן גם לשלטון וגם לאנשים אחרים שאולי בוחנים את החלטות השלטון, להסתכל אחרת על התמונה של המציאות. כמו כל דבר, אני חושבת שנשים קצת יותר ענייניות, במובן הזה שמחנכים אותנו להסתכל פחות על שלנו, לטוב ולרע, אני אומרת את זה, על שלנו.
יותר על החברה.
יותר על טובת האחרים, או טובת הכלל. כן. גם בעניין הזה יש לי אולי איזה מחלוקת עם עצמי, אם ככה צריך לנהוג או לא, אבל אני חושבת ששואלים, וזה גם החינוך שקיבלתי, גם
לפי...
גם לבנים שלי, לא רק לבנות, גם לבנים שלי, אז אני חושבת שטובת הכלל הייתה ועודנה נר לרגליי, גם הקואליציה וגם האופוזיציה, ואז כשאני שוחחתי את שיח האופוזיציה, לא שוחחתי אותו כשיח, בעיניי לפחות, כשיח התנגחות גרדה, אלא כשיח שנועד לחדד דברים שבעיניי לא היו לטובת הציבור. חלק מהדברים האלה שאנשים ראו, אנחנו לא נמצאים כרגע בשיח על ראשון לציון, אבל חלק מהשיח הזה נגע בין היתר, לנושאים של תכנון ובנייה, חלק מהם נגע לשחיתות שלטונית, חלק מהם נגע לדברים אחרים, ועוד משהו שלצערי, אני אומרת את זה, לצער, בהבחנות בין נשים לגברים, שאם תסתכלו באופן ממוצע על שחיתות שלטונית, במקומות בהם יש יותר נשים בשלטון, תגילו שיש פחות שחיתות שלטונית, ככל שיש יותר נשים. והאמת, שזה מרגיז וזה מקומם אפילו, כי אני אומרת לעצמי, איך זה יכול להיות?
זה נורא ברור, אני אסביר לך בהזדמנות.
הרי אנחנו, כמו שפעם אמר הרצל, אנחנו רוצים להיות מדינת היהודים, או אנחנו רוצים להיות מדינת היהודיות, במובן זה שאנחנו רוצים שאת אותו דבר יהיה גם לנשים וגם לגברים, יהיו גם גנבים וגם גנבות, גם חס וחלילה אנשים אחרים שעושים קשיים פלילים כאלה ואחרים, וגם כאלו שעושות. אנחנו לא רוצים להיות בעולם בדיוני, שבו רק הגברים עושים ואנשים לא. אבל הנה, העולם האמיתי, הממשי, הפוליטי וגם הפלילי, אומר שככל שיש יותר נשים, הפוליטיקה פחות מושחתת. וזה משהו טוב לנשים ורע לגברים, שאני חושבת שצריכים לקחת את זה לתשומת ליבם, ולראות איפה בחינוך, איפה בהתנהלות הפוליטית, היה צריך להתנהל אחרת, כדי שזה לא יהיה ככה. אז אני הייתי מהלוחמות הגדולות באופוזיציה, נגד שחיתות שלטונית, ובעד עניין תקין, ובעד זכויות הציבור, ובעד המרחב של הכלל, ואני משתדלת מאוד לעשות את זה כמובן, גם עם קומי היום בקואליציה.
בהחלט מורגש. אני רוצה שאנחנו נעצור רגע לשיר נוסף של מורן אהרוני ואילי בוטנר, ממה את פוחדת. זה שיר שאילי בוטנר התחיל לכתוב אחרי הרצח של מיכל סלע, והוא המשיך וסיים אותו אחרי הניסיון לרצח של שירה איסקוב, והוא מושק בימים האלה עם ויצו לקראת יום האישה, עם המסר פנו לסיוע. קו הייעוץ והסיוע של ויצו ליציאה בטוחה ממעגל האלימות, תרשמו לכם את המספר כוכבית 3980. אז מורן אהרוני ואילי בוטנר, ממה את פוחדת?
ממה את פוחדת? על מה את חושבת? רואים לך הכל? לא מסתירה שנים בתוך חדר, הגוף לא בסדר, אולי הרופא ימצא לך תרופה, ורק הרגוע הלב הפצוע על מה שהיה בינינו, כשדלת נזכה
עכשיו ברדיו סול, נקודת השוויון 365, הכל על הדרך ליצירת שוויון בין מגדרים ומגזרים, בהגשת עורכת הדין והמגשרת נורית בן דורי שם טוב.
חזרנו ליאל. אז בסדר, אז אז
אמרתי איזה שיר יפה.
שיר מהמם, זה שיר, שיר חזק. אז החיידק המגדרי התחיל כשנכנסת למועצת ראשון לציון. מתי התחיל החיידק הציבורי? הרבה שנים את בעניינים האלה.
לא מה זה חיידק ציבורי. חיידק ציבורי זה דבר נורא מגוון. תראי, אני תמיד הייתי במה שנקרא בוועדים.
זה חיידק ציבורי.
ממועצת התלמידים ועריכת העיתון ועד ועד הבניין. אתה מכירה את האנשים
מכירה.
אז אני שם, מאז שאני זוכרת את עצמי, בתוך המרחב הזה שנקרא לעשות גם עבור הכלל וגם עבור עצמי וגם עבור הילדים שלי וגם עבור השכנים שלי. ומתישהו בשנת, יש לי סיפור כזה, שלא סיפור מגדרי, הוא סיפור ירוק דווקא, שהייתי מספרת בחוגי הבית שלי, הייתי מספרת שב-2007 או משהו כזה מינו אותי להיות אחראית מטעם הארגונים הירוקים הארציים בוועדת איכות הסביבה הראשונה שהייתה בראשון לציון. הייתי עורכת דין, צעירה, ירוקה, את יודעת, כזה עושה הפרדה בחצר לאורגני ולא אורגני ולזכוכית ולפלסטיק, ומינו אותי להיות בוועדה, ואני מגיעה לוועדה עם אוסף של שאלות גדולות, שאני לא אספר כרגע בדיוק מה הוא היה, אבל כל דבר הסבירו לי שזה מישהו אחר, זה לא הוועדה, זה פה זה ראש העיר, ופה זה היועץ הזה, ושם זה הוועדה השנייה. אז אמרתי, אז על מה אנחנו מדברים? אמרו לי, למה את לא מעלה נושאים? אמרתי, אוקיי, הבנתי, אני כנראה צריכה לעשות בעצמי. ואז הקמתי ועדת איכות סביבה גם בוועד ההורים העירוני של ראשון לציון, ועשינו כל מיני פעילויות ציבוריות כאלה ואחרות, ואני חושבת שפה נכנס לחיידק הציבורי במובן הזה שהבנתי שממועצת העיר אפשר להשפיע קצת יותר, ושם זה התחיל. אבל אני חושבת שבאופן טבעי אנשים מגיעים לפוליטיקה מרציונל שהוא רציונל בדרך כלל אלטרואיסטי. כי השירות הציבורי, בטח במועצות אזוריות, מקומיות, רשויות מקומיות, הוא ברובו התנדבותי, אני לא יודע אם הציבור יודע את זה, אבל חברי וחברות מועצת העיר הם בהתנדבות. למעט סגני ראש עיר שמקבלים שכר, וראש העיר שמקבל שכר, וגם לא בכל הרשויות המקומיות סגנים מקבלים שכר, או סגניות. התוצאה היא שאנשים שמתנדבים ומגיעים באמת מרצונם החופשי לתרום לקהילה שבה הם חיים, ועושים את זה כמשרה שלישית בדרך כלל, נכון? אחרי הקריירה, אחרי המשפחה, זה לא פשוט, זה לא פשוט בכלל. אני דרך אגב קוראת מפה לתקן את המצב המעוות הזה. אני חושבת שחברי מועצה וחברות מועצה צריכים לקבל לפחות שכר דירקטורים על ישיבות שמשתתפים בהם וכולי, כי יש איזה, אחרת אתה מוציא כסף בעלויות. לי היה ילד בן 5 בבית, והלכתי לישיבות מועצה ושילמתי בייביסיטר, וכמובן לא קיבלתי שום דבר על השתתפותי בישיבות האלה. כך שאני חושבת שהמינימום זה איזושהי הערכה כלכלית בסיסית, אבל זה ככה היה הרבה מאוד שנים. והחיידק הפוליטי הזה מתעצם ככל שאתה מצליח, או את מצליחה, להשפיע יותר. ואני חושבת, נורית, שאת רואה את זה גם על עצמך, נכון? כשאת נכנסת לתוך המרחב המגדרי, את מרגישה שאת משפיעה, את מרגישה שקולך נשמע, את מרגישה שדברים משתנים, אז את רוצה להיות שם יותר. ולכן אני אומרת, הפוליטיקה היא מין גלגל כזה שמחזק את עצמו. ככל שאת רואה, אני אשמש רגע בשון לקווה, כי אנחנו ביום השוויון, ככל שאת רואה שאת מצליחה לשנות יותר, ככה את רוצה יותר להיות שם. ואני הצלחתי לשנות, ולכן זה שימח אותי מאוד. ורציתי להישאר שם שישנות עוד דברים. ושמתי רשימת יעדים. כמו שמכיר אותי, יודע שאני אישה חדורת מטרות, אז אני עוד לא השגתי את כל המטרות.
יש עוד זמן.
שוויון זה אחת מהם, ויש דברים אחרים. ואני מקווה שנשיג אותם, ואני אוכל להתפנות גם בדברים אחרים בתוך החיים שלי.
מה את ממליצה, את יודעת, נשים בשנים הראשונות עסוקות עם הילדים, ויכול להיות שבתוכם פועם איזשהו משהו, והם כן בוועדים, אבל הם לא מעיזות לעשות את הצעד ללכת למרוץ הפוליטי בעיר או הארצי. איזה עצות עשי ואל תעשי את יכולה לתת לנשים כאלה?
אני נותנת לפוליטיקאיות צעירות, וגם לנשים צעירות בכלל, כולל, אגב, לקלתי, יש לי כבר ילד נשוי, אני נותנת את אותה עצה. אני אומרת, קודם כל, ודבר ראשון, תעיזו. מה יהיה הכי גרוע?
מקסימום תצליחו.
הכי גרוע, באמת, כמו שאת אומרת, הכי גרוע. אנחנו יודעים מה המחירו של כישלון, מה המחירה של הצלחה, ואנחנו יודעים איזה סיפוק גדול יש בהצלחות. אנחנו גם יודעים שבדרך כל מי שאי פעם עבדה בארגון, עבדה בעסק שלה, ניסתה להקים משהו, יזמה משהו, יודעת שתמיד יש כישלונות בדרך, נכון? לא תמיד מצליחים. גם בטסט הראשון לא תמיד עוברים.
גם כישלון זה הצלחה.
ובכל זאת אנחנו לא מבטרות ולא מבטרים, ולכן אני אומרת, קודם כל תעיזו. להעיז זה שם המשחק, וגם פה בעניין הזה יש איזה שוני מגדרי בין נשים לגברים. אני חושבת שנשים קצת יותר מחונכות להיות טיפה יותר שמרניות.
צריכות יותר בשביל להעיז.
לקפוץ למים, או לקפוץ ראש מהמגלשה. ופה צריך באמת לקחת את, ככה את עצמנו, ככה לאסוף את עצמנו ולהגיד, אני מעיזה, אני הולכת על זה, מה יהיה הכי גרוע? אז זה הדבר הראשון שאני מציעה לכל מי ששומעת אותנו עכשיו. ודבר השני, אני רוצה להגיד משהו ברמת ההשפעה. אי אפשר להשפיע, אלא אם את נמצאת בלב העניינים. מאוד מאוד קשה להשפיע מה קורסה בסלון. אפשר לצעוק על הטלוויזיה, או על הנטפליקס, אבל זה עובד פחות טוב. לכן אני אומרת, כל מי שיש בה את החיידק הזה, את החשק הזה, לעשות, להשפיע, לשנות את הסביבה שלה, לא משנה כרגע אם זה הגן של הילד, הבית ספר של הגדול, או הרחוב שלא מוצא חן בעינייך, לא משנה באיזה היבט שלו, אז זה הרגע, אני קוראת לכולכן, חברות יקרות, תצטרפו לפוליטיקה, תצטרפו לוועד, תצטרפו לוועד המוסדי, אל תישארו רק בוועד הכיתה, לא רק בלג בעומר.
ליאל.
ותיקחו חלק בתוך ההחלטות של המדינה ושל העיר.
מה איתך? מה עם הפוליטיקה הארצית?
קודם כל, אני בפוליטיקה המקומית. אני חושבת שבמהלך העשור האחרון השפעתי עליה בצורה משמעותית. יש לי חובה, שבעיניי היא גם חובה מוסרית. לאנשים שהצביעו בשבילי להגשים את המטרות שהתחייבתי להגשים אותם, לפרוע את הצ'קים שהתחייבתי לפרוע, ואמרתי לך, אחרי שאני אגמור לפרוע אותם, יש לי עוד הרבה חלומות, ואני מניחה שנחלוק אותם בינינו בהזדמנות אחרת.
שאלה אחרונה, ליאל, כן, אנחנו צריכות לסיים כבר. מחירים. איזה מחירים את שילמת, או את מרגישה שאת משלמת כתוצאה מהעשייה הציבורית שלך? והאם את כאילו... אני מבינה שאת לוקחת את המחירים האלה באהבה.
המחיר שכל אחד ואחת משלם או משלמת על קריירה, היא תמיד מחיר אישי. כי כשאנחנו בוחרות במשהו חיצוני, המחיר שאנחנו משלמות הוא המחיר הפנימי.
עצמנו.
של המשפחה ושל עצמך. אז יש לי עליי איזה 10-15 קילו עודפים. אין מה לעשות, זה כי יש פחות זמן לחדר כושר, נכון? מעבר לקורונה. ויש לי פה ושם קצת טענות של הילדים על זה שאולי אני לא תמיד מספיק איתם, וגם טענות שלי כלפי עצמי. אבל בסוף, אני חושבת שכל אימת שאנחנו קמות בבוקר ובוחרות במשהו, שאנחנו אוהבות, שהוא חיצוני לעצמנו ולמשפחה שלנו, אנחנו משלמות מחיר. כל אחד משלם את המחיר הזה בהיקף שלו, כל אחת ואחד. אני שלמה עם המחירים שאני משלמת.
ולא היית עושה שום דבר אחרת.
אני אומרת לילדים שלי, שיום אחד הם הסתכלו לאחור, ויכול להיות שהם התחשבנו איתי באיזושהי צורה.
ולא משנה מה היית עושה אם היו מתחשבנים איתך, ליאל.
כן, אבל כשאני שלמה עם עצמי, ואני מחנכת אותם להיות שלמה עם עצמם, ועושות את המיטב שהם יכולים, בכל עת ועת, אותם ובנות הזוג שלהם, שהם תומכים בהם מאוד, דרך אגב. אני גדלתי ילדים שתומכים בבנות שאיתן. אז אני יודעת שאני הצלחתי לפחות בחינוך שלי. הם עושים את מה שמאמינים בו, נותנים לבנות הזוג שלהם לעשות מה שמאמינות בו, וזאת הצלחתי. אז נורית, תודה רבה שהזמנת אותי
תודה רבה, ליאל. אנחנו באמת זכינו, ליאל, עורך הדין ליאל אבן זוהר, סגנית ראש עיריית ראשון לציון. אנחנו באמת זכינו, אנחנו באמת, אני ממש מודה לך שאפשרת לנו את השיחה הזאת. אני חושבת שהיא מאוד מועילה.
זה בטח לא השיחה האחרונה.
תודה רבה לך. תודה רבה לכם שהזנתם. אני רוצה שאנחנו נעבור עכשיו לשיר האחרון, השיר הסוגר, שיר לכבוד יום האישה של בת אלה עד שחר יעלה. זה שיר שנכתב על ידי דבי פרידמן, שנפטרה לפני 10 שנים ופעלה רבות בתחום העשייה העצמה הנשית בארצות הברית. וזה שיר שמוקדש לנשים שבבחירות שלהם ובחוויות החיים שלהם נותנות השראה וכוח לנשים אחרות להאמין לעצמן, בעצמן ולפעול. אז בת אלה, עד שחר יעלה. להתראות.
בלב פועי את חייכת כששאלת אם זה מיץ אמיתי אולי את בכל זאת אוהבת אותי כן אותי אז הלכת הצידה וסחטתי לך 30 תפוזים שהיו במטבח את חייכת ושאלת אם זה מיץ אמיתי אולי את בכל זאת אוהבת אותי